ויש יוונית באנגלית, ויש יוונית בספרדית. זאת אומרת, הרוח היוונית.
נניח שהיא תורגמה על ידי אותם חכמים לשינים
ראשונים. אבל
כל תרגום ותרגום
הוא יהודית לאנגלית?
כן.
מיוונית לאנגלית?
לא משנה.
זה יוונית. זה מעברית ליוונית המדוברת באנגליה. שזה האנגלית.
לועזית.
מובן? כלומר, הלועזית והרוח היוונית שלה. מבנה הלשון, המנטליות הסטרוקטורלית שיש בה, בלשון. כן.
אז 70 לשון, תרגום לכל לשון דומה לתורה, בערך כמו תפריט, דומה לארוחה.
יש דמיון כלשהו.
יש דמיון, אבל אי אפשר לאכול את זה, נכון? זה משהו, תפריט אי אפשר לאכול.
קשה לאכול. אני אגיד שאי אפשר, אבל קשה. גם את הכובע אפשר.
אולי נמרוד יכול לאכול במקום פרוטוקול.
אפשר.
בסדר, אבל בכל זאת, זאת אומרת שמתורה בעצם בכל תרגום לא נשאר, מעצם התורה לא נשאר כלום. אז מה זה משנה אם אתה מכפיל את האפס הזה?
אז אני מסביר לך.
עוד משפט אחד. הרי אין אדם, או כמעט ואין אדם, שיודע כל 70 הלשון, שהוא יכול להניח לקרוא 70 פעם את התורה המתורגמת.
זה בעיה טכנית. בעיות טכניות לא מפחידות אותנו. אבל השאלה פה, אנחנו מדברים על שאלות מהותיות. כן, 70 לשון. 70 לשון זה לא יוונית כפול 70. זה 70 תפיסות שונות. כלומר, השפה הערבית המקורית איננה יוונית בערבית. היום כן, היום זה כן ככה. כי היום היוונית התפשטה על כל השפות כולן. יש, כלומר, מה שהיוונית משדרת חדר לשפה הבינלאומית. אז כבר לא משנה באיזה מילים אתה אומר את זה. אם זה מילים באנגלית או בערבית או בסינית או כולי. כולם מדברים בעצם יוונית. אבל במקור זה לא היה ככה. שלום וברכה. במקור כל שפה היה לה גניוס משלה, ואותו גניוס ביטא 1/70 מהעומק של התורה. ואז היה אפשר לתרגם את התורה ל-70 לשון, ועל ידי כך היינו משמרים משהו מכלליותה.
אבל מה היוזר, כן? מה משתמש בתרגמים האלה? הוא נניח שהוא יודע אנגלית שהיא אנגלית ולא אנגלית ביוונית.
אז זה היה חלק מהתורה, אז זה היה חלק אחר של התורה שהוא לא היוונית.
בסדר, אבל נניח שאחד חלקי 70 הוא מקבל, אבל 69 חלקי 70 הוא לא מקבל.
בוא נקרא פרצוף, והפרופיל אנושי, שלם. תיקח סנגלי, תערבב את זה עם סיביר, עם סיבירי, תערבב את זה עם קצת יפני, ועם קצת צרפתי, ועם קצת הודי, וכו' וכו'. תיקח מכל ה-70. תעשה מיליק שייק, מה יוצא לך בסוף? יהודי. אני אומר לך שמה יוצא, יוצא יהודי. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל.
כן, אבל עמים אז לא היו כמו שעמים היום.
זה לא משנה. צריך להבין מה זה ה-70. אבל ה-70 זה בא לומר, זה 70 צדדים של הזהות המקורית שהלכה לאיבוד, שהתנפצה. זה בדיוק העניין של דור הפלגה. דור הפלגה זה הזהות האנושית המקורית שהתפצלה ל-70 זהויות וצריך לחבר אותה מחדש. ישראל עושה את זה, כן? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כלומר, מספר בני ישראל הוא 70 נפש שירדו מצרימה כנגד 70 אומות העולם, וכי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. החבל זה גם בלשון חבלים שקושרים, זה החבל הקושר את כל ה-70 נפשות האלה. כן? אז גם התרגום של גם התורה היא התנפצה ל-70 חלקים, 70 רסיסים.
גם חבל הזה אתה לא מסוגל לתרגם לאף שפה אחרת, משום שרק בשפה העברית חבל זה גם חתיכת ארץ.
נכון. אז אני אעשה תרגום אחד שבו חבל יתורגם חתיכת ארץ, ותרגום אחר שבו חבל יתורגם חוט עבה, ואז על ידי כך תשוחזר המשמעות המקורית. אבל למה דיברנו על כל זה? על כל זה בגלל שם ועבר. ששם ועבר חשבו שאמונת הייחוד, שלום, שאמונת הייחוד זה דבר שאי אפשר למסור לכולם. זה יישאר איזשהו סוד. זה מין תורה אזוטרית. החידוש של אברהם היה שהוא החליט שהתורה הזאת תימסר לכולם, שזה הכרחי לרווחתה של האנושות שהם ידעו את הסוד הזה של אמונת הייחוד. וזה לא היה פשוט ההחלטה הזאת, כי ייתכן שמבחינה פדגוגית היה הרבה מקום להסס. כן, למשל יש איזה גוי אחד בשם טציטוס, שמעת עליו? טציטוס נקרא גם טקיטוס, כן, זה כמו המחלוקת אם אומרים ציצרו או קיקרו. איקה דאמרי אחי ואיקה דאמרי אחי, ומר אמר חדה ומר אמר חדה ולפליגת. על כל פנים, טציטוס הוא טקיטוס, ההיסטוריון הרומאי, כותב בספרו היסטוריאי, יש לו ספר היסטוריאי, כן, על ההיסטוריה. הוא מדבר שמה על העם היהודי בין היתר. הפרקים שלו על העם היהודי מאוד מעניינים. הוא אומר שהעם היהודי זה העם הרע ביותר על פני כדור הארץ. ויש לו הרבה טענות. הטענה הראשית, זה עם שבז לכל קודש. שום דבר לא קדוש בעיני היהודים. זה נורא. כן? הם בזים לאלים. וכל מי שמצטרף עליהם, אומרים לו שאביו ואמו הם לא אביו ואמו. והם לוקחים את הממון של כל העולם כולו, כי כל המצטרפים עליהם מביאים איתם את ממונם וכדומה. כן? הרבה הרבה טענות. אז צריך להבין שככה הופיע אברהם אבינו בעיני העולם העתיק. הוא שבר את כל מה שהיה קדוש בעיני כולם. זה בסדר? כמה טראומות פסיכיאטריות יצר אברהם בזה שהוא שבר את הפסלים? זה מותר לסדר כזה? יש אפילו הצגת תיאטרון שמביא פרופסור אבן שמואל בהקדמתו למורה נבוכים. אז הוא מביא שמה שאברהם שובר את הפסלים אחד אחרי השני בפני כהני עבודה זרה, ואז כהני עבודה זרה רואים את זה, תולשים את השערות ואומרים קץ האמונה הגיע. ואומר אברהם, אתם אומרים קץ האמונה ואני אומר התחלת האמונה. מתנו הרבה פעמים כאלה שאנשים בעלי רעיונות גדולים הם נחשבו בעיני בעלי אמונה קטנה כאפיקורסים. וזה, ויכול להיות שזה היה שיקול של שם ועבר. שם ועבר אמרו, אסור לזעזע את נפש האדם על ידי תכנים כל כך גבוהים. אז הם שמעו את זה כסוד. לכן פה יש חשיבות לך שהגמרה רואה ביעקב אבינו את הממשיך של שם ועבר. הוא הולך ללמוד אצלו. ולכן הוא לא נענש על חוסר כיבוד אביהם. למה? כי עד רבה, ללמוד אצל שם ועבר, זה בעצמו כיבוד אביהם. כי זה מה שמחבר את המשפחה של האבות אל אבות אבותיהם. ולכן יצחק צריך להגיד לו תודה רבה, זה כיבוד אב הגדול ביותר שיכולת לעשות, שהלכת להמשיך את תורת שם ועבר אלינו. מובן? טוב. אז מה שאומרת, אלא מינה לנדלה מענש, מניין שהוא לא נענש, דתניה, נמצא יוסף, שערי שנינו, נמצא יוסף שפרש מאביו 22 שנה, כשם שפרש יעקב אבינו מאביו, כשם שפרש יעקב אבינו מאביו, 22 שנה. זה הרי לא נכון. די יעקב, תלתין ושיטה אביה, לא 22, אלא 36 שנה היה שלו בבית אביו, אלא ארבסה דהבה בבית עבר לחשיב להו. אותם 14 שנים שהיה בבית עבר אינם נחשבים. דתניה יצא, שערי שנינו, יצא מארם נהריים ובלו לסוכות. כן? שלום וברכה. אלא משום דהשתהי, אנחנו לומדים עכשיו תורה וזה מפריע. אלא משום דהשתהי באורחה תרתין שנין.
אתה קיבלת תרסירות כאן. אז אבא...
אלא הרבה סעדה בבית עבר לחשיב להו. סוף סוף דבית לבן 20 שנין הוויין. מה אתה אומר לי 22 שנה היה, 14 שנה בית עבר, 22 שנה בבית לבן? הרי זה לא נכון, בית לבן הרי היה רק 20 שנה. אלא איך אנחנו יודעים שהוא רק 20 שנה? הוא אומר לו, זה לי 20 שנה בביתך, 14 שנה עבדתיך בשתי מנותיך ושנים בצונך. כן? מכאן ש 7 ועוד 7 ועוד 6 שווה 20. כן? זה ראיה לבסיס היסרוני. כן? אלא משום דה אשתה היא, אגב, תחשבו שלא לומדים ידיעות פיזיקליות מהתורה. פעם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהילד קטן, בן 5, וכשקראו את מגילת איכה בתשעה באב, אז הגיע לפסוק כי גדול קיים שברך, ואז הוא התחיל לבכות ואמרו לו מה קרה. הוא אומר, מכאן רואים כמה שהים גדול, כי גדול קיים שברך, מכאן שהים גדול. אלא משום דאשתהא באורחא תרתין שנין, אלא שיעקב שהה בדרך עוד שנתיים בתניא, שהרי שנינו, יצא מארם נהריים ובא לו לסוכות ועשה שם 18 חודש, שנאמר ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, ובבית אל עשה 6 חודשים והקריב זבחים, עשה הכל שנתיים, נכון? שנתיים כל הסיפור הזה. עכשיו מה זה השנתיים האלה? השנתיים האלה זה שהוא היה צריך עוד להגיע לסוכות, נכון? ואחר כך צריך להגיע גם לבית אל. מה פתאום?
למה לא ישר חברון?
מה יש לי לעשות בסוכות?
הוא עושה חזרה כללית.
חזרה כללית למה? ליציאת מצרים, הוא אומר. מה זאת אומרת? יציאת מצרים זה בפסח.
גם בסוכות.
מה זה סוכות? זה הגאולה האחרונה. גאולת כל האומות, נכון? אז יעקב אבינו למד אצל שם ועבר, והמטרה הייתה להגיע לתיקון כל העולם כולו. רצה להגיע לסוכות. ואחרי שהוא מגיע לסוכות, בגאולה האחרונה, מה הוא עושה? הוא מגיע לבית אל. בית אל זה בחינת עולם הבא. כן, נקריב זבחים, ולכן זה משתלם, זה משלים ל-22. מה זה 22? מספר האותיות שבתורה, נכון? 22 אותיות שבתורה, שבה נברא העולם. כלומר, השלמת התוכנית של בריאת העולם נעשתה רק אחרי ההשלמה של סוכות וזבחים בבית אל. זאת אומרת שהוא יוצא מלבן, זה יציאת מצרים, ואצל לבן זה הגלות, כל זה זה הנדרש כדי לתקן את העולם. 22, כן.
זה נורא חשוב, גם סוכות וגם בית אל, אבל בכל זאת הוא 22 שנה הוא לא ראה אבא ואמא, נכון? אז לפחות להגיד, לבוא ולהגיד שלום ואני...
איך תראה שהוא לא אמר?
אז לא,
יש לנו הוכחה. יש לנו הוכחה. כתוב ותמות דבורה מנקת רבקה. מה עשתה שמה מנקת רבקה, תגידי? בדרך שמה ותמות דבורה מנקת רבקה. כתוב שכאשר יעקב בורח, אמא שלו רבקה אומרת לו ושלחתי וקראתי לך משם, נכון? ושלחתי וקראתי לך משם. את מי היא שלחה? כנראה את דבורה.
מתי?
כשיעקב פרה בדרך בחזרה. ולכן היא שלחה את דבורה, בינתיים דבורה מתה.
מנין לנו שזה ככה ולא לפני 20 שנה? או לפני 10 שנים?
לא, זה בדרך. כשהוא חוזר מבית אל, ותמו דבורה, מנגד רבקה, ואז הוא קרא למקום אלון בחוץ. הבטנה, בספר בראשית. אז מאיפה היא באה דבורה מנגד רבקה? הרי היא נשאה איתה,
יכול להיות שהיא שלחה אותה אחרי שנה או שנתיים שהוא עדיין לא חוזר.
סימן שיש קשר ביניהם.
בסדר, יש קשר, אבל בכל זאת
אם יש קשר, אז יש מכתבים.
להגיד אבא, הנה
מה חשוב ליצחק בחיים? ליצחק אבינו, מה חשוב לו? חשוב לו סנטימנטים? או האידיאלים שלמענם הוא עובד?
קשה לי לקבל את זה.
קשה לך, אבל אני אסביר לך משהו. לשם מה יצחק גידל את יעקב?
זה בסדר גמור, אבל בכל זאת,
חוץ מי... הוא גידל אותו.
יש רבדים ורבדים בכל אישיות, גם באישיות של יצחק. יש רובד, כמו שיצחק הוא לאין ערוך יותר גדול מכל אחד מאיתנו, גם ביחד. אבל בכל זאת, הוא אדם, במדינה מסוימת הוא אדם כמונו. הוא אוהב את הבן שלו,
הוא
כמונו.
לא. למה לא? אתה יכול להגיד את זה על אברהם, אתה יכול להגיד את זה על יעקב. על יצחק אתה לא יכול להגיד את זה.
למה?
כי יצחק היה אדם שמימי בכל מהותו, כן? רבקה לא.
אז לפחות לאמא, שהיא הקריבה את האהבה שלה.
אבל זה הצלחה של אמו. אני אסביר לך, אתה יודע, לפעמים תלמידים אומרים לי, במכון מאיר יש להם התלבטות, האם להישאר ללמוד בישיבה, או ללכת לטפל באמא שלי שהיא נורא מסכנה והיא לבד. הרבה פעמים אני שומע את ההתלבטות הזאת, בתור מחנך צריך לתת תשובות לשאלות כאלה. אני אומר בדרך כלל ככה, האם אתה רוצה שלאימא שלך יהיה בן מוצלח או בן, או בן נכשל? או מה יכול להיות יותר טוב לאימא שלך? אז אם אתה תישאר אצלה בגלל שהיא צריכה אותך, אז אולי נקודתית היא תרגיש טוב, אבל אתה הרסת לה את החיים כי יצרת לה בן שאיננו מסוגל להתפתח. מה שאין כן, אם אתה תישאר בישיבה והיא תסבול מזה, לאורך ימים אתה ייצרת לה מישהו כמו שהיא רצתה. אז אותו דבר, אם גם יעקב אבינו, במקום לעשות עוד את השנתיים האלה, שבהם הוא משלים את תוכנית הבריאה, הוא הולך ישר מסיבות סנטימנטליות אל ההורים שלו, אז בזה הוא פוגע בתפקיד שההורים שלו הועידו לו. כן. פשוט. וילך עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, השעיר נשלח לעזאזל, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, יצא, כלומר, הגיע כבר לקדושה של קביעות, ולמקנהו, עם ישראל, שעוד לא הגיע למדרגה הזאת, עשה סוכות. נכון, ודאי. בגלל שסוכות זה בעבר הירדן. בעבר הירדן המזרחי, זה אותו חלק של ארץ ישראל שקושר בין ישראל לעמים. איך? כי פשוט, מצד מערב יש לך ים, מצד דרום יש לך מדבר, ומצד צפון יש לך יער הלבנון. המקום היחיד שבו יש עמים זה ארם, עמון ומואב ואדום. אז אם המקום הזה איננו מיושב בבני ישראל, אז הוא מהווה חיץ בין ישראל לעמים. כן, אחרי שסיחון ואוג נהרגו וכל האזור הזה נשאר ריק, אז משה רבנו בהתחלה תכנן שהאזור הזה יהיה אזור חיץ בין ישראל לעמים. באו בני גד ובני ראובן, אמרו אנחנו רוצים למלא את האזור הזה מתוך שאיפה אידיאלית, גד, ראובן, ראשי תיבות גר, שזה החוליית קשר בין ישראל לעמים. זה, והמקום הזה נקרא סוכות. נכון, בדיוק, זה העניין. אי אפשר להיכנס לארץ בלי לשאול את רשותם של בני אדום, לכן צריך גם את הצהרת בלפור ואת הסכמת האומות המאוחדות וכו'. כן, הולך ביחד. הקורא את המגילה למפרע, והזבחים בבית אל זה בחינת שמיני עצרת, עשה לי סעודה קטנה. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה זה למפרע? הפוך, קורא מהסוף להתחלה.
מי יעלה על
דרכו? אפשר, ועוד איך. מה?
לפי פרשיות או לפי רצף?
איך שהוא רוצה, העיקר לא לפי הסדר מהתחלה ועד הסוף. אז זה לא יצא ידי חוק. למה שאדם יעשה דבר כזה? יש בלי סוף. למשל, בברכת הלבנה, טיפול עליהם ממתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן. כאבן ידמו זרועך בגדול ופחד ימתה עליהם טיפול. בין הספרדים מוסיפים את הפסוק הפוך, נכון? וגם המקובלים אמרו שבשעת מגפה זורים עלינו לשבח ישר והפוך. מה? אני אמצא לך אלף טעמים על פי הקבלה למה לקרוא את המגילה הפוך. אולי בגלל בנה הפוך? אולי. למשל? למה אישה דווקא? גם איש יכול להגיד מאוחר. כן, כי אשתו הלכה לבית הכנסת והוא צריך לטפל בילדים. גם זה יכול להיות. אז זהו, אז זה לא בסדר. זה משהו שזה לא בסדר. עכשיו נקרא לכם בפרשת כי תבוא. כתוב, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה כי יהפך השם אלוהיך. אז איך ויהפוך את הכללה לברכה? אז כתוב... בספר דברים, כן, בפרק כ"ח, לא, כ"ח, סליחה, כ"ח, פרק כ"ח, פסוק 31, כתוב, שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו, חמורך גזול מלפניך ולא ישוב לך, צונך נתונות לאויביך ואין לך מושיע. עד כאן אם אנחנו קוראים את הפסוק ישר. הפוך, מושיע לך, ואין לאויביך נתונות צונך. לך ישוב, ולא מלפניך גזול חמוריך. ממנו תאכל, ולא לעיניך תבוח שורך. נכון? אז זה יכול להיות, כל מיני...
בדיוק
את
זה
הצלחת. מה?
גם את ההבנה היא תהיה הפוכה.
נכון. אז יכול להיות, פורים זה כל עניין של פורים זה, ונהפוך הוא. אז יכול להיות שמישהו יחדש מנהג כזה, שכדאי לקרוא את המגילה הפוך, משום ונהפוך הוא. ועוד 1001 טעמים על פי הקבלה. לכן אומר, הקורא מפריע, לא יצא. ברור? סנה. אבל אם זה יש משהו אחר. כשקוראים את הדברים בכיוון אחד, זה על פי הבחירה. ואם קוראים על פי בסדר הפוך, זה על פי הידיעה. נכון? יפה. כלומר, כל סיפור, זה כמו סרט. אתה יכול לקחת את הסרט מהסוף להתחלה או מהתחלה אל הסוף. אם אתה הולך מהתחלה אל הסוף, אתה מאמין בבחירה. אבל מה זה, זה שקדוש ברוך הוא יודע מראש? לא, לא אכפת לך. אם אתה קורא מהסוף, אתה אומר, קדוש ברוך הוא ידע מראש. אז מה עם הבחירה החופשית? לא אכפת לך. לכן הקורא למפרע לא יצא, כי צריך שהיסוד של הבחירה, שיהיה העיקר. עיקר, עיקר שמחה שלנו זה על השותפות שלנו במעשה. זה כמו שכל שנה כשמגיעים לפסוק ואתם עלו לשלום על אביכם, בסוף פרשת ויגש, בסוף פרשת מקץ, כולם במתח, מה יהיה? כן? לא זוכרים ששנה שעברה כבר ניגש אליו יהודה, או כמו אותה אישה שרואה כל הזמן את אותו סרט, וכל פעם שמה שמישהו עומד שמה להתאפס וזה, אז מה, למה? הוא לא למד מהפעם הקודמת? כן. אז הקורא את המגילה למפרע לא יצא.
אז הקבליסטים ויתרו על הבחירה?
כן, אפשר לומר. בקבלה אנחנו רואים את היסוד של הידיעה, יותר מאשר של הבחירה. מה? אפשר להגיד. הקורא את המגילה למפרע לא יצא. קראה על פה, קראה תרגום, בכל לשון לא יצא. מה זה קראה על פה? זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. הכוונה שאת כולה הוא קרא בעל פה, אבל אם מילה פה ושם הוא קרא בעל פה, לא נורא. כלומר, שלום. כלומר, יש ערך לזה ש... מה אכפת לנו שהוא יקרא על פה, לכאורה? קרא על פה. אבל למה שהוא לא יעשה את זה? למה לא יצא? אני שואל למה זה המצווה. זה בדיוק את אומרת את השאלה עצמה. למה המצווה היא לקרוא מן המגילה? מה אכפת לנו? שיקרא בעל פה, מה יש? מה, קריאת שמה, אני חייב לקרוא מחומש? אבל קריאת שמה, כשאני קורא את שמה, זה לא תורה שבעל פה. יש מצווה בתורה לקרוא את שמה, שחרית וערבית, ואני לא צריך דווקא מתוך הטקסט. פה אני חייב דווקא מתוך הטקסט.
או מתוך ספר מודפס.
פסול, נכון. אני צריך דווקא מן המגילה. למה? לא. כי כל העניין של המגילה זה שקיבלו את התורה, נכון? קיימו וקיבלו היהודים. שהם קיימו רטרואקטיבית, קיבלו רטרואקטיבית התורה שבכתב, מרצון. לכן צריך היה להוסיף בכתבי הקודש עוד כתב, שהוא יהיה כמו התורה, כן? דברי שלום ואמת, מלמד שצריכה סרטוט כאמיתתה של תורה, ולכן הלכות ספר תורה יש גם במגילה. לכן אסור לקרוא אותה בעל פה, כי זה כאילו חלק של התורה שבכתב. בסדר? קראה תרגום. מה זה תרגום? אני לא מדבר על ספר תורה עכשיו, אני מדבר על המגילה.
אבל עצם הקשה על המגילה...
נכון, 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 נכון. תרגום. מה זה קרא תרגום? מה זה תרגום?
אה, הוא יונתן.
לא, תרגום זה ארמית. תרגום זה ארמית. לא, לא תרגום יונתן, יונתן לא תרגם את המגילה. יש תרגום אחר. למה אם קרא תרגום לא יצא? היה מקום לחשוב שהוא יוכל לקרוא את התרגום. למה? כי מה זה שפת התרגום? זה השפה של עם ישראל בגלות. נכון, אבל התרגום זה ארמית. אני שואל למה אי אפשר לקרוא אותה בארמית? לא,
שפת הנפש שלנו היא עברית, לא?
הארמית זה במקור, זה השפה של הגלות של בני ישראל, נכון? כל פעם שיוצאים מן הגלות עוברים מארמית לעברית, נכון? הלחמה עניה די אכלוה והתנה בערד המצרים כל דרפין יתה ויכול כל יצר יתה וסחת שתה אחר, כל זה ארמית. בשנה הבאה עברית, כן, עוברים מזה לזה, נכון? לשנה הבאה. למה לא אומרים לשעת הדעתי?
למה כשחזרנו מהגלות השנייה, מהבבל, אז שפה נשארה ארמית?
לא. שוב נכתבו ספרים בעברית, עזרא, נחמיה, נכתבו בעברית.
השפה המדוברת בעם הייתה ערבית.
נכון, נכון. וגם כשיצאנו ממצרים, ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. נכון? ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. מה זה מן? זה בארמית. זאת אומרת, הם דיברו ארמית בלשון חול, ועברית בלשון קוידש. נכון? אז היה מקום לחשוב שהמגילה, מכיוון שהמגילה מתארת נס של זמן הגלות, עד רבה, יש מקום לקרוא אותה ארמית. אז אומרים, לא, לא יצא, כי המטרה של הגלות זה לא להישאר שם, אלא לצאת ממנה. לכן, קראת תרגום לא יצא. בסדר? בכל לשון, מה זה כל לשון? כל השפות האחרות חוץ מארמית. חוץ מארמית. כן, תרגום זה ארמית. בכל לשון, זה השפות האחרות. נכון?
אפשר להבין את זה, תרגום בכל לשון. אמרת,
ברוך,
אז
בסך
הכל
יוצא
שזה אף שפה
חוץ מ... אז זה לא יקרא בכל לשון, לא יצא. לא, יכולת לחשוב שהארמית היא מעין העברית, כיוון שהיא שפה של עם ישראל. היא השפה של היהודים. תרגום זה מה שרדום בתוכנו, תרגום בגימטריה תרדמה. תרגום פסיק, בכל לשון פסיק.
אז
יש שניים בעצה?
יש
שניים בעצה.
אז למה
הוא מרוצה
בתחלה
משהו? איפה בהמשך?
אבל
קוראים
אותה
ללא,
מה זה לא
עזיק? אה, זו שאלה אחרת. קוראים אותה, זה הלכה אחרת, רגע. אבל קוראים אותה ללא עזות בלעז. מה זה לא עזות? לא, מה פתאום? לעז זה כן השפה זרה. מה?
בין לשון, כל לשון
אליו זה אותו דבר. כל לשון זה שפה זרה.
אבל לא יצא, וכאן מקדים שקוראים אותה.
נכון, זה סותר. אלא ללא עזות הוא קורא בלעז. זאת אומרת, מי שזה השפה שלו, כן. למשל, יהודי דובר אמהרית, אתה יכול לקרוא לו את המגילה באמהרית. ואז הוא יצא. אם אני מדבר אמהרית. לא, זה לא יעזור, זה לא יעזור, לא, כן. והלועז ששמע אשורית יצא. אם הוא שמע עברית, כן, אשורית זה העברית, יצא. קרא, טוב, זה אחר כך נראה בהמשך, זה משנה, צריך... אה? למי? זה לא יצא. טוב, הייתה לנו סוגיה, מה הייתה סוגיה לזה בפרק ראשון? הלכה שלא יצא.